השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
קדוש ברוך הוא, או פה כתוב קודשה ברוך הוא, בראשי תיבות, יהיו ממלא כל עלמין בשווה. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל העולמות. יש אלוקות בעולם הבריאה, יש אלוקות בעולם העשייה, יש אלוקות בעולם היצירה, יש אלוקות בעולם האצילות. אלא מה? אף על פי כן, אין העולמות שווים במעלתם, והשינוי הוא בה מקבלים. פה האדמו"ר הזקן מחזיר אותנו לפרק ל"ח. אני אמרתי את זה שבוע שבוע, אני אומר את זה עוד פעם. יש צמצום ויש אסתר. ובזה קיים שוני בין כל עולם. כי בכל עולם, הגילוי אלוקות הוא לא שווה בכל עולם. יש עולם שיש יותר גילוי אלוקות מאשר בעולם אחר. עכשיו, גם כשכבר קיים גילוי אלוקות בעולם מסוים, האם על הגילוי אלוקות הזה יש גם כיסוי? ובכן, אם אתם זוכרים, חילקנו את זה לשתי מילים, זה טוב לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם. צמצום זה הולך על האור. האם האור הוא בהתפשטות או בהתקפצות? ואסתר זה הולך, האם יש כיסוי? ואם כן יש כיסוי, איזה כיסוי? כיסוי דק? כיסוי עווה? אוקיי, אז שימו לב. השינוי הוא בשני בחינות. הראשונה, שהעליונים מקבלים הערה יותר גדולה לאין קץ מהתחתונים. הגילוי אלוקות שיש בעולם האצילות הוא הרבה יותר נעלה מהגילוי אלוקות שיש פה בעולם שלנו. החיות האלוקית שמלובשת בעולם פה היא מאוד מצומצמת. בנוסף, והשנית, שמקבלים בלי לבושים ומסכים רבים כל כך כבתחתונים. או אין אסתר. אז יש, לא שאין, יש אסתר מסוים. ולכן אתם זוכים, למדנו בפרקים הקודמים, שבעולם הבריאה כתוב יש... קדוש ברוך הוא מסתיר את זה, הוא שם כיסוי על האור.
כמו שהאדם יש לו לבוש, ואם חלילה הלבוש שלו הוא כיפה, אז הוא מעלים, אז הוא מונע
את האור. תראה, זה לא אסתר אמיתי, כי זה כיסוי שהוא שם. זה לא כיסוי, זה כיסוי לגבי המקבלים, לא לגביו.
זה ברור.
אוקיי? זה אלם ואסתר על האור, השם מסתיר. כמו שכתוב, כתוב...
צמצום מדבר
על האור.
על האור.
כן.
הלבוש
זה לא, זה כמו שאמר...
אני לא מסכים
להפליט. תן לך דוגמה. השמש, יש לו נרתיק?
כן.
אותו דבר. כי שמש הוא מגן, באותה מידה של השמש יש... תלוי. אז פה ההערה של השמש שמגיעה היא מצומצמת, וגם יש על זה כיסוי. מסתירים על זה.
קשה לי לחבר
את
זה
כשמדובר
שם על השמש.
אז נתתי לך אז דוגמה. אז אני אגיד לך. נתתי לך דוגמה. אני לא יודע מה, לקחת זה לשם. אז אני אגיד לך, אז נתתי לך, כשהתחלנו את הפרק, כשהתחלנו פרק למד ח', הבאנו משל על צמצום ואסתר. אמרנו שיכול להיות צמצום בלי אסתר, יכול להיות אסתר בלי צמצום, ויכול להיות שניהם. הדוגמה. הרב נכנס ללמד תלמיד והוא מצמצם את שכלו שיהיה מתאים לשכל התלמיד. אז זה צמצום, כי הוא צמצם את הרעיון. אבל מה? הוא לא אמר את זה באמצעות משל. משל זה כיסוי. אז מצד אחד הוא צמצם את שכלו, אבל היות והוא לא ילביש את השכל בתור משל, בתוך משל, אז מצד אחד יש לי כאן צמצום, מצד שני אין לי פה אסתר. יכול להיות הפוך. שהרב יגיד את כל הרעיון. הרב יגיד את כל הרעיון, אבל הוא ילביש את זה במשל. אז צמצם הוא לא צמצם, אבל הוא ילביש את זה בכיסוי. אז יש פה אין צמצום, אבל יש פה אסתר. אוקיי? נמשיך הלאה. אז שימו לב. אז זה ההבדל בין עולמות עליונים לתחתונים. דרך אגב, אנחנו דיברנו בפרק למד וב, שעליון ותחתון זה לא במקום. אנחנו מטבע הדברים, בגלל שהתורה דיברה בלשון בני אדם לשכך את האוזן, אנחנו רגילים שעליון ותחתון זה קומה ראשונה, קומה שביעית. ארוכנו, אפילו ביידיש, איך קוראים לקדוש ברוך הוא? העליון. אבל הסברנו גם כן שאין אצלו מעלה ומטה. הקדוש ברוך הוא נמצא פה, הצילות זה פה. אלא הכוונה היא, עולם עליון זה עולם שמאיר אלוקות, וגם אין הרבה הסתרים. עולם תחתון זה עולם שלא מאיר בו הרבה גילוי אלוקות, וגם האלוקות שכן מאירה היא מכוסה בכיסוי. אוקיי? ממשיכים הלאה. ממשיכים הלאה. ולכן, והעולם הזה, העולם שלנו, הוא עולם השפל בשני בחינות. יש לנו פה גירעון בשני רבדים. ראשון, כי הרע שבו מצומצמת מאוד, עד קצה האחרון. אנחנו בתחתית המדרגות. העולם שלנו זה העולם שבו מאירה אלוקות, הצמצום הוא הכי, הכי גדול. פה יש ממש ממש קצת גילוי אלוקות. ולכן הוא חומרי וגשמי. כי אין בו רוח נייס. לא רואים אלוקות. וגם הקצת אלוקות שיש בעולם, זאת, וגם זאת, גם הקצת אלוקות שיש כן בעולם, היא בלבושים ומסכים רבים. אז גם אין הרבה אלוקות, וגם הרבה כיסויים. אמרתי לכם שבוע שעבר שאצל האדמור מקלין פעם, אחד מהאדמורים, הוא שמע אחד הילדים שלו בוכה. אז הוא התקרב אליו, שאל אותו למה הוא בוכה. למה אתה בוכה? אז הוא אמר לו, אבא, אנחנו משחקים מחבואים עם החברים שלי, ואני מתחבא ומחכה שמישהו יבוא לחפש אותי, והחברים הלכו, לא מחפשים אותי. אני במחבוא, ואף אחד לא בא להוציא אותי מפה. אז הקלינר הרים את העיניים לקדוש ברוך, הוא אמר, השם, אתה מסתתר, אבל הילדים כבר הפסיקו לחפש אותך. אז זה כבר לא משחק מחבואים, צא מהמחבוא. המשחק הוא, אם אתה מסתתר, וילדים מחפשים אותך, מילא, אבל מצד אחד אתה מסתתר, ואף אחד לא מחפש אותך, אז מה המשחק פה? צא מהמחבוא. הרב פעם מתוועד בט"ו בשבט, תשל"ט, הרב בכה בהתוועדות בדמעות שליש, ממש. אם שומעים את ההקלטה, אפשר לחתוך את החשמל באוויר. והתוכן הבכי של הרב היה על העניין הזה. שאתה מסתתר, ואף אחד לא מחפש אותך. אבל אנחנו שרים אצל החסידים שיר, אכן אתה כל מסתתר, בנגינה שמחה. לכאורה מה אתה שר שהקדוש ברוך הוא מסתתר? החוכמה היא כן, למרות שאתה מסתתר, אני יודע שזה רק אסתר ואני מחפש אותך. מתחת הכיסוי. אז נמשיך הלאה. עכשיו שימו לב מה הוא אומר, האלוקות פה כל כך הצמצמה, עד שנתלבשה בקליפת נוגה. שימו לב. החיות האלוקית פה בעולם שלנו היא מתלבשת בעולם הזה הגשמי. הרי בעולם היצירה מה יש? מלאכים. אין שם בתי חומר כמונו. אין שם בני תמותה. אין שם במבה. אין שם אייפון. אין שם מכוניות. אין כלום. המקסימום שהחיות האלוקית עושה בעולם היצירה היא מתלבשת במלאך. בעולם הבריאה יש גן עדן התחתון, גן עדן העליון, נשמות ישראל, מלאכים. זה מה שהאלוקות מחיה בעולמות עליונים. פה החיות האלוקית צריכה כל כך צמצמה את עצמה, היא מתלבשת ברכבת, בעוף, באודו, בפרה, בחמור, בבירה. הקליפת נוגה. יש גם מקרה שהחיות האלוקית מתלבשת בשלוש יפות הטמיעות. מתלבשת בחזיר. גם הוא חי מדבר השם. אז תנסו להבין איזה צמצום האור האלוקי היה צריך לעבור, עד כמה הוא היה צריך לצמצם את עצמו כדי שהוא אוכל להתלבש בבקבוק קולה. עבר צמצום מאוד גדול האור הזה. אתם מבינים? להחיות... כן, אבל היא מסתירה על אלוקות. זה הבעיה פה. אוקיי? אז שימו לב. אז עכשיו, עד כדי ככה החיות האלוקית הצטמצמה, שהיא התלבשה בקליפת נוגה, להחיות כל דברים התיאורים שבעולם הזה. ובכללם, אמרנו שהשם מתלבש בבקבוק קולה, מתלבש בבקבוק סודה, אבל שימו לב, ובכללם, הוא נפש החיונית המדברת שבאדם. יש לי הרי נפש חיונית. שימו לב, אמרתי לכם כמה, רק עושה איזשהו סוויץ' קטן, פעם קוראים לה נפש הבהמית, פעם קוראים לה נפש החיונית, זה אותו נפש. נפש החיונית היא נקראת על כך שהיא מחיה את הגוף. היא נקראת נפש החיונית על שם שהיא מחיה את הגוף. למה היא נקרא נפש בהמית? כתוב, רוח האדם הוא העולה למעלה. רוח הבהמה היורדת למטה. הנפש הבהמית בטבע שלו, מה שמושך אותו, זה הגשמיות של העולם. אז הוא נקרא חיונית, היא נקראת נפש החיונית על שם שמחיה את הגוף, והיא נקראת נפש הבהמית על שם שהיא נמשכת בטבעה לדברים שקשורים לעולם הגשם, לגשמיות. אוקיי? נפש הבהמית בטבע שלו, הוא אוהב לאכול, הוא אוהב לשתות, הוא אוהב להתפנק, אוהב. זה מה שהוא מחפש. אוקיי? אז חיונית על שם שמחיה את הגוף. עכשיו שימו לב, לי יש נפש בהמית, חיונית, שזה כולל גם הגוף שלי, כן? זה הולך ביחד. גם הוא מקבל דבר, החיות שלו מדבר השם, גם הוא קליפת נוגה. אז שאנחנו אומרים שהחיות האלוקית כל כך צומצמה, עד כדי כך שהיא מתלבשת בבקבוק קולה, בבקבוק סודה, בבמבה, כן? ברכבת, בעולם הזה. העולם הזה חי מדבר השם, מהחיות האלוקית. זה כולל גם אני, חלק מהקליפת נוגה, מצד הגוף שלי. מצד הגוף והנפש החיונית שלי, גם אני חלק מהקליפת נוגה. והנפש, ומה קורה פה? אני חי. ממה אני חי? מזה שהחיות האלוקית מתלבשת בי, אני חי. בדבר השם שמחיה אותי עכשיו כל רגע. אז גם אני קליפת נוגה, כן? שימו לב. לכן, עכשיו שימו לב. מה שמאפיין את הקליפת נוגה, שהיא קליפה. כמו שהקליפה מכסה על הפרי, כך הקליפה מכסה על אלוקות. ובכן שימו לב, השולחן הזה הוא קליפת נוגה. מי מחיה אותו? הקדוש ברוך הוא. אבל אני לא רואה את זה. אני לא רואה, אני רואה שולחן. ובכן באותה מידה שאדם יכול לעלות בדעתו בטעות, שהאבן נברא לבד, ברא את עצמו, כי אף אחד לא ברא אותו. אז אותו דבר, אתה רואה פרה, הפרה לא משקפת השם ברא אותי. גם היא מסתירה ללוקות. מי שרואה פרה, הוא יכול להגיע למסקנה שהשם ברא אותה, הוא יכול להגיע למסקנה שאף אחד לא ברא אותה, העולם מתנהל לבד. אוקיי? אני רואה בן אדם, אז אדם יכול לחשוב שהוא ברא, אף אחד לא ברא אותו. זה טבע, רבו-אלבוציה, נפץ של שתי שטויות שם, אני לא יודע מה בדיוק מה. לא מכיר את כל התיאוריה, כן? אני בא מהקוף. ומי ברא את הקוף? אף אחד. שתי פלנטות התפוצצו ביחד, נברא לבד. אין מי שברא את זה. אז העולם מסתיר על הקדוש ברוך הוא. כי הוא גשם, הוא גשמי, הוא חומרי. הוא קליפה, הוא מכסה על הקדוש ברוך הוא. עכשיו שימו לב, שאני עכשיו פותח את הפה. נכון אני אומר דברי תורה, אבל להיות שמי אומר דברי תורה? הפה. מה זה הפה? הגוף, הנפש החיונית. ומה היא? קליפת נוגה. הכשמה כן היא. היא קליפה, היא מכסה ללוקות. ובכן, למרות שאני אומר דבר תורה, היות שמי שאומר את הדבר תורה זה הפה הגשמי שלי, שהתכונה הראשונה שמאפיינת את הגשמי שהיא מסתירה ללוקות, ובכן, הדיבור כשלעצמו, היות שהוא יוצא מפה גשמי, שגשם מסתיר על הקדוש ברוך הוא, הדיבור הזה לא יכול לעלות למעלה לקדוש ברוך הוא. אלא אם כן, אני מצרף לדיבור הגשמי משהו רוחני. כוונה. אבל אם אני לא אצטרף לו כוונה, זה לא עולה למעלה, כי זה גשם. גשם כשמו כן הוא, הוא גשמי, הוא מסתיר על אלוקות. ובכן זה עונה על התשובה, למרות שתורה ומצוות זה דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא, למה בכל זאת צריך לצרף לזה כוונה, וללא הכוונה זה לא יעלה לקדוש ברוך הוא, הסיבה היא פשוטה, כי הדבר תורה זה יוצא מהפה שלך, והפה שלך הוא גשמי, הוא קליפה, הוא מסתיר על אלוקות. ממילא, אם אתה לא תצרף לזה כוונה רוחנית, זה לא עולה לשמיים. אתה מצרף לדיבור יש ממשהו רוחני, כן. ובכן אמרנו תפילה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. יש פה גוף, אבל גוף הוא מסתיר. אם יש נשמה, יש פה חיות. יש פה משהו רוחני שמנענע את הגוף, מעלה את הגוף, מחיה אותו. את הדבר זה מה שאנו. אז התורה והמדוות זה העיקר. ולכן אני נלמד שזה דוגמת האוף. אבל כמו שאוף יעופף רק אם יש לו כנפיים, את הדבר, התורה היות שהיא בעולם הזה הגשמי, והיא יוצאת מהפה הגשמי של האדם, אז זה כמו אוף. אם לא תצרף לאוף הזה שני כנפיים, אז האוף יישאר פה בעולם. הוא לא יוכל להתרומם. בוא נראה זה עכשיו במילים. ולכן, כשמדברת דברי תורה או תפילה בלי כוונה, אף שאין אותיות קדושות. אז יש פה משפט ארוך, אני אקרא אותו במכה ונסביר אותו. ואין קליפת נוגע שבנפש החיונית, מסך מבדיל כלל להסתיר ולחסות על קדושתו יתברך, המלובשת בהן כמו שהיא מסתרת ומחסה על קדושתו יתברך שבנפש החיונית, כשמדברת דברים בטלים, ושבנפש החיונית שבשר בעלי חיים, את הורים. אני אגיד מה אמרתי. ככה, הגוף מסתיר על הקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא קליפה. וקליפה מכסה על הפרי. היא מכסה על מה שבתוכה. אז למרות שיש בתוך הגוף שלי חיות אלוקית, הקליפה מכסה על החיות אלוקית שיש לי. באותה מידה שיש חיות אלוקית בשולחן הזה, בבימה, אבל להיות שהוא מקליפת נוגה, כמו שהקליפה מכסה על מה שבתוכה, אז השולחן הזה מכסה לקדוש ברוך הוא. הוא לא רואה אלוקות. אוקיי? אז עכשיו שימו לב. למדנו עבד בתניה קודם, שאם אני אומר דברי תורה בפה, מי אומר דברי תורה? הקליפת נוגה, הפה. אבל אם אני אומר דברי תורה, מה קורה אותו דבר? באותו רגע, כל האיברים שאני משתמש בהם לומר דברי תורה, כל השרירים שמפעילים את הפה ואת הלב, הכל נהפך לקדושה. זאת אומרת, שאני אומר דברי תורה, לא רק שהקליפת נוגה היא לא מסתירה, היא בעצמה מתהפכת לקדושה. זה ברור? זה למדנו את זה. פרק למד זין, פרק למד ח', פרק למד א' בעצם למדנו. זה התחלנו בפרק למד ה', כאשר בנו לנחם את הבינוני. אתם זוכרים? הבינוני שאומר, ריבונו של עולם, אני עובד את השם ואף פעם לא ישתנה. אז מה ענינו לו? אתה כן משתנה. כי כל פעם שאתה עושה מדווה, אז אחד האיברים שלך נכלל בקדושה. אתה אומר דברי תורה, הפה שלך נכלל לקדושה. אתה כן משתנה. זה הפרק למדי למדנו את זה, כן? אז עכשיו שימו לב, שאני אומר דברי תורה עם הפה שלי, הקליפת נוגע לא רק שהיא לא מסתירה באותו רגע, היא מתהפכת בעצמה לקדושה. כי כל האיברים שעכשיו אני אומר דברי תורה, אז הפה שלי, הלשון שלי, השרירים, כן, זה נהפך לקדושה. אם אני עכשיו אומר דברים בטלים, אז מה קורה? אז זה אסתר מוחלט, למה? כי אני חי מהקדוש ברוך הוא, ובאותו רגע שאני מקבל את החיות שלי מהשם, אני מדבר דברים בטלים. אז פה הקליפה מכסה. שום דבר לא נהפך לקדושה. אני אומר דברים בטלים, אני חי, ולא רואה אלוקות. ובכן, בו זמנית שאני מקבל את החיות שלי מהקדוש ברוך הוא, בו זמנית אני משתמש בחיות הזו לעשות דברים שהם נגד רצונו יתברך. אז זה אסתר מוחלט. אוקיי? אסתר מוחלט. אותו דבר, אתה רואה בעל חי. הוא חי? כן. ממה הוא חי? מנפש, יש לו חיות אלוקית, אבל הוא מסתיר על זה. אז מה הוא רוצה להגיד פה? כשאתה מדבר דברי תורה, האסתר לא כל כך נורא. כשאתה מדבר דברי תורה, הקליפה לא מכסה באותה מידה כמו שהיא מכסה שאתה מדבר דברים בטלים, או כמו שהיא מכסה על החיות האלוקית שמתלבש בפרה. הפרה חיה מהקדוש ברוך הוא, אבל הגוף שלה, המציאות שלה, מסתירה את זה. לעומת זאת שאתה מדבר דברי תורה, אז לא רק שהקליפת נוגע לא מסתירה, היא בעצמה מתהפכת לקדושה. נכון? זה מה שהוא אומר פה. אבל אחרי הכל, מכל מקום יהיו סתימי, סתימו דכל סתימין. הקדוש ברוך הוא מסתתר. זאת אומרת ככה, שאתה עכשיו עומד ונדבר דברי תורה. נכון, אתה אומר דברי תורה ברוך השם. ובאותו רגע, הפה שלך שאומר דברי תורה, הוא נהפך לקדושה. זה גם נכון. אבל תגיד לי, כשאני רואה אותך אומר דברי תורה, אני רואה את הקדוש ברוך הוא? אני רואה פתאום דבר השם שמחל... לא, כלום. אני רואה בן אדם שעומד. ואומר, ברוך השם אומר דברי תורה. אבל באותו רגע אני לא רואה דבר הוויה שבתוך האדם. אני לא רואה את הדבר הוויה שמחיה את הפה שלך. אני רואה אותך הגוף. אז גם כשאתה מדבר דברי תורה, למרות שקורה משהו, שהגוף שלך נהפך לקדושה, גם את זה אני לא רואה בעיני בשר. עכשיו אני אומר דברי תורה, אז הפה שלי עכשיו נהפך לקדושה. אתם רואים משהו שינוי? לא, אתם רואים פה. ראיתם פה אלוקות? לא, אה? כן, נכון, יפה. יפה. אז נכון, עכשיו אני מדבר איתם דברי תורה, הפה שלי נפח לקדושה. אבל אתם ראיתם פה שינוי, זה דבר השם? אני לא רואה. אז סוף סוף השם מסתתר. למה הוא מסתתר? כי מי שאומר את זה, זה הפה. והפה הוא גשם. וגשמי מחסה לאלוקות. וכן, למרות שהפה שלי נפח לאלוקות פה, לא רואים פה שינוי, רואים גוף בשר, זה מה שרואים. נשאר אסתר, בדיוק. נכון, אבל אסתר נשאר אסתר. יפה אמרת, זה מה שלמדנו בפרק למדה, שבמדה באר יותר חיות אלוקית. בערכה יש פחות, בצומח יש פחות, בדומם יש עוד פחות. הצד השווה שבכולם, שבאף אחד לא רואים אלוקות. כולם מסתירים. אני אשים פה בן אדם, לידו חמור, לידו פרח, ולידו אבן. בסדר הקרונולוגי יש פה יותר חיות אלוקית, פחות, פחות, פחות. אבל מה? כשאני רואה את הבן אדם, אני רואה את הקדוש בו יותר מאשר בבהמה? שום דבר. זה אותו אסתר. העולם הזה...
הכוונה לא עוזרת בעצם. כן. כל דבר שאדם יעשה...
כן, כי כוונה זה רוח... לא. אבל זה עוזר להעלות את התורה שלך לקדוש בו.
ברוחניות.
כן. לא, ואז הגילוי... היות שמאיר בתורה והמידות שלך רצון העליון, נכון, אתה צודק. כי גם היום שאתה עושה מצווה, אתה לא רואה אלוקות בגלוי, זה נכון? לא רואה. אבל מה שכן, למרות שלא רואים את זה, פעם שאלו, אדמו"ר הריי"ט שאל בחסידות, מאמר, כתוב שאדם לומד תורה, מקיים מצוות, הוא ממשיך גילוי אלוקות. אבל אני לא רואה את זה. אז א' כל כתוב, שכל ההמשכות שהאדם ממשיך בעולם הזה, זה נמצא, זה נמצא, רק הוא לא רואה את זה. כשמשיח יבוא בעזרת השם, אז יתגלו כל ההמשכות שהאדם ממשיך באמצעות לימוד התורה שלו וקיום המצוות שהוא קיים במשך זמן הגלות, כשמשיח יבוא אנחנו נוכל לראות את הכל. זה דבר ראשון. נראה את הכל. אז אנחנו נראה איזה אלוקות המשכנו בעולם שינחנו תפילין, אז אנחנו נראה איזה אלוקות המשכנו בעולם כשאכלנו מצות, שטבלנו במקווה, שנתנו דלת לולה, דלת מינים, אנחנו נראה. אבל זה רק לעתיד לבוא. למה? כי אז יהיה באמת, ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר ירדיו כי פי הווה ידיבר. ואתם יודעים למה באמת אז לא יהיה אסתר כשמשיח יבוא? כי הרי למה יש אסתר? כי העולם הוא חומרי. העולם הוא גשמי. אז היות שהוא חומרי והוא גשמי, הוא מסתיר על הקדוש ברוך הוא. אבל כשמשיח יבוא, העולם יזדקך. עכשיו שימו לב, למרות שלא רואים את זה בעיני בשר, כל פעם שאנחנו עושים מצווה, העולם מזדקך. איפה כן רואים את זה? למשל, אם רואים רוח של תשובה, רוח של התעוררות ליהדות. אתן לכם דוגמה. פעם הרבי שאל, אמרנו את זה פעם בשיעור פה, ואני חוזר על זה עוד פעם. פעם הרבי אמר באחד המאמרים שלו, דבר מאוד פשוט, שכל פעם שאדם עושה מצווה, הוא ממשיך גילוי אלוקות. ממשיך המשכה אלוקית. ההמשכה האלוקית הזו שנמשכת בעולם, היא מזכחת את העולם, העולם מזדקך ממנה. וזה מוריד את האלם ואסתר. כי כל האלם ואסתר זה מצד זה שהעולם הוא חומרי. אבל אם העולם נהיה פחות חומרי, אז הוא פחות מסתיר. אני הורדתי שכבה של האור. יותר דק. הכיסוי פחות, יותר דק. אני גם ממשיך, כי שימו לב, יש שתי דברים שאני עושה מצווה. אני עושה מצווה עם מה בדרך כלל? עם חפץ, גשמי. אז מצד אחד, מצווה זה ממשיך אלוקות. אבל זה גילוי. אבל הכיסוי נשאר אותו כיסוי. אז לא, למה לא? כי כשאני לוקח דבר גשמי, ואני מקיים איתו מצווה, הוא מזדקך, אז הוא פחות מכסה. אז כשאני עושה מצווה, אני מרוויח בשני הרבדים. אני גם ממשיך יותר גילוי אלוקות, וגם מזכך את הכיסוי. שהכיסוי פחות כיסוי. ככה רבה, כן, זה דבר טבעי. למדנו את זה בפרק למד זין בטניה. אבל הרבי שאל שאלה למטה. וגם עושים עבירות בינתיים. וכל פעם שאני עושה עבירה, אני עושה הפוך. מה זה עבירה? עבירה אני עושה שהקליפה יותר מעלימה על הקדושה. כל פעם שיהודי עושה עבירה, הוא מגביר את החושך בעולם. כמה שיש כיסוי, אתה מוסיף עוד שרבה. כמה שהשם מסתתר, אתה עוד יותר מסיר אותו. כל מצווה, אתה מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם, כל עבירה, אתה מסתיר עליו. אוקיי? עוד יותר מסתיר עליו. אז הרבי שואל, אם ככה, אנחנו עושים מצוות, מצד אחד העולם מזדקח, מתקרב לגאולה. מצד שני עושים עבירות, אז שוב מסתיר. אז בעצם, היות שכל הזמן יש עבירות, מצוות, עבירות, מצוות, אז לא מתקדמים, זה טנגו. טק, 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 לא הולכים. בעצם זה סטנדביי. פעם אתה הולך 4 צעדים קדימה, פעם 8 אחורה, פעם 8 קדימה, פעם 4 אחורה, אז לא מתקדמים בגדול. הרבי אמר שלא. למה? אולי, שמה הרבי מציין משהו, אני אגיד את זה ואז נוכל להבין. יש בהגדה רבי אלעזר בן עזריה שבא ואומר, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלות. הוא בא כאילו בטענה, הוא בא בתלונה. מה התלונה שלו? אני זקן שבחבורה ואני אומר שצריך לקחו קריאת שמה יציאת מצרים גם בלילה, ועדיין לא זכיתי שקיבלו את דעתי. זה מה שהוא אומר. אז רבי שואל, ריבונו של עולם, אתה לא בן 70 שנה, אתה בכאילו 70 שנה. בלילה צמחו לו 18 שורות של זקן לבן, כי היה ראש ישיבה צעיר, זה לא היה נעים. אז הוא היה נראה זקן, אתה בן 18, פטוצי, קטנצ'יק. מה אתה בא בטענה, אני זקן שבחבורה, איך לא קיבלו את דעתי, אבל אתה לא זקן שבחבורה. אז איך הוא בא בכזאת טענה? אז הרבי מביא מהאריזה לקדוש, שמתארץ את הקושיה, הוא אומר שהוא היה גלגול של שמואל הנביא. ושמואל הנביא נפטר בגיל 52. 52 פלוס 18, 70. אז בעצם מצד הגלגול הקודם הוא כן היה בן 70. יפה מאוד. זה הסבר מאוד יפה. אבל מה? הרבי תמיד אומר שתורה זה מלשון הוראה. אני חייב להפיק מזה הוראה בעבודת השם. זה לא סתם סיפורים יפים. אז מה הוראה מזה? אומר הרבי, ההוראה היא פשוטה. לפעמים באים ליהודי ואומרים לו, הוא טוען שתשמע, אני רוצה לעבוד את השם, אבל זה תיק כבד, זה קשה עליי, אין לי כוחות. אין לי כוחות. השולחן ערוך יש לו יותר מדי דרישות, יותר מדי תביעות. זה לא לפי כוחי, אין לי כוח לעמוד בזה. אז מה אומרים לו? אומרים לו, תשמע, יכול להיות שאין לך כוח, אבל להיות שאתה לא נשמה חדשה, והנשמה שלך הייתה מלובשת בגלגולים קודמים, וזה בטוח שבגלגולים הקודמים, איפה שהנשמה שלך הייתה מלובשת, כי הנשמה שלך קיימה הרבה הרבה מצוות, וזה אומר שהיא ספקה המון קדושה, המון אור, אז מצד הקדושה שספקת בגלגולים הקודמים, יש לך כוחות. כי זה לא רק הכוחות שלך, זה הכל. איפה רואים את זה? אצל רבי אלעזר בן עזריה. אני, אז רגע, הגוף? כן, הנשמה היא, יש לה הרבה כוח. יש הרבה מצוות. אבל כל פעם זה גוף חדש. הגוף, אתה לא סוחף את הגוף. אתה לא סוחף את הגוף של העבירות הקודמים. לא, אז אתה שואל עכשיו שאלה אחרת, אבל הרבי שואל, ומה עם העבירות שעשיתי בגילוי הקודם? זה מה שאתה שואל. אז הרב אומר, הרע הוא לא נצחי. או שאדם עשה תשובה, או שהוא קיבל עונש, הרע נמחק. מה שנשאר זה רק הטוב. ולכן רבי אלעזר בן עזריה צירף לעצמו את ה-52 שנה של שמואל הנביא. אומר הרב אותו דבר, אתה שאלת, כשעושים מצווה העולם מזדקח, אבל כשעושים עבירה העולם הולך אחורה, אז לא מתקדמים. אז מה התשובה? היא לא. כי הרע הוא לא נצחי. או שאדם עושה תשובה, או שיש לו קצת איסורים, או קצת זה, זה נמחק. מה שנשאר זה רק הטוב. אוקיי? רק הטוב. לא. לא, לא, לא. הטוב נשאר תמיד. המצווה כתוב בתניא פרק כ"ה, שאדם עושה מצווה, הוא עושה ייחודים בעולמות עליונים, וייחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד. מה שפעלת בעולמות עליונים זה נשאר. הטוב שעשית נשאר. אז לפי זה יוצא שכל הזמן העולם מזדקח. עכשיו, זה קשה להוריד את זה לחיים יומיומיים, כן? אז הסברתי לכם פעם שאחד המשפיעים אמר בהתוועדות פעם, איך להוריד את זה למעשה, התיאוריה הזו. איך זה אמור לשנות לך תפיסת עולם? אז הוא אומר פשוט. אתה חבניק, עומד ליד הקניון, נכנס יהודי, ואתה מציע לו, אתה מציע לו לעשות מצווה, להניח תפילין. הוא לא מסכים, לא. תרד ממני, לך לצבא. לך לצבא. כן, עכשיו הוא נכנס לקניון, שעתיים, עושה קניות, ואתה רואה אותו יוצא. אבל אתה מתלבט. לבקש עוד פעם, זה נודניק. הרי הוא לא הסכים הרי. סתם לבקש עוד פעם ממנו. אז עכשיו שימו לב, אמר לנו המשפיע כן לבקש, למה? כי בשעתיים שהוא היה בתוך הקניון, בכל העולם עשו הרבה מצוות. ונמשך אלוקות בעולם. ובינתיים באותם שעתיים העולם מזדקך. והיות שהעולם מזדקך, הוא פחות מעלים ומסתיר, יש פחות כיסוי. יכול להיות שעכשיו בגלל שיש פחות כיסוי, יש פחות אלם והסתר על הקדוש ברוך הוא, יכול להיות שעכשיו הוא כן יסכים. פתנחנו חול. נכון, אז ממילא, כל הזמן, למרות שאנחנו לא רואים את זה, העולם מזדקך. אוקיי? אז בואו נמשיך הלאה. אבל עד אז, העולם מסתיר. קודם כל הוא מסתתר. הוא מסתתר, כן? רגע. ונקרא כל מסתתר, וגם הערה. וגם הערה והתפשטות החיות ממנו יתברך, מסתתרת בלבושים ומסכים רבים ועצומים, עד שנתלבשה ונסתתרה בלבוש נוגה. מה שאין כן כשאדם אומר אותיות קדושה של דברי תורה, ותפילה עד רבה, קליפת נוגה מתהפכת לטוב, ונכללת בקדושתו, בקדושה זו. נכון? כשאתה אומר דברי תורה, הפה שלך מזדקך. אבל מה? מכל מקום, הערה שבהן מקדושתו יתברך, ובבחינת צמצום עד קצה האחרון. סוף סוף, למרות שהפה נהפך לקדושה, זה עדיין באסתר. לא רואים את זה. ולמה? מאחר שהכל והדיבור הוא גשמי. וגשמי מסתיר. אז עכשיו אנחנו כולנו יושבים. כל מי שיושב כאן עכשיו, המוח שלו מזדקך. כי המוח שלו חושב דברי תורה. אז הוא, עכשיו, אם המוח שלך עכשיו חושב דברי תורה, הוא נהפך לקדושה. אני עכשיו עומד מולכם, אומר דברי תורה, הפה שלי נהפך לקדושה. אבל לא רואים. זאת אומרת, האסתר נשאר, אוקיי? למה? כי זה גשמי. אבל בתפילה בכוונה ותורה בכוונה לשמה, הכוונה מתלבשת באותיות הגשמיות ומתלבש בכל, כי הרי הכוונה היא המקור, בגלל זה אני לומד דברי תורה, בגלל שאני אוהב את השם. אז הכוונה מתלבשת בדיבור, הועיל והיא מקור ושורש להן, שמחמתה ובסיבתה הוא מדבר אותיות, ובגלל שאני אוהב את השם יש לי כוונה, אז אני אומר דברי תורה, אני מתפלל. אז הכוונה שמתלבשת באותיות, לכן היא מעלה אותם עד מקומה, תלוי איזה כוונה זה היה. כמו שלמדנו בתחילת הפרק, בפרק למתת גם כן, אם זה היה אהבה ועירה טבעיים, זה עולה לעולם היצירה, ואם זה היה אהבה ועירה שכליים, כמו שלמדנו אז בהרחבה, עולה עולם הבריאה. לפי משהו הכוונה. האם זו הייתה תחילו ורחמו שכליים, אהבה ועירה שכליים, או טבעיים כנל. מה זה כנל? פרק למתת. ושם, אתם זוכרים מה דיברנו בפרק למתת? שבכל עולם יש 10 ספירות. והעשר ספירות, זה המקום איפה שהאלוקות מתגלה באותו עולם. זה האלוקות של אותו עולם. אז היות שאני לומד תורה בכוונה, התורה והמצוות שלי עולות ונכללות או ב-10 ספירות ביצירה, או ב-10 ספירות בבריאה, והעשר ספירות זה האלוקות שבעולם, יוצא שהתורה והמצוות שלי נכללות באלוקות. כן? ושם מאיר ומתגלה אור אינסוף ברוך הוא. איפה שם? בעשר ספירות. בעשר ספירות בעולם הבריאה מתגלה אלוקות, בעשר ספירות בעולם הבריאה מתגלה אלוקות. שהוא רצון העליון ברוך הוא המלובש באותיות התורה שלומד, ובכוונתן או בתפילה או בכוונתה, או במצוות בכוונתה. בהערה גדולה לאין קץ, מה שלא יכול להעיר ולהתגלות כלל בעוד האותיות והמצוות בעולם הזה הגשמי. ובכן יוצא, לא יודע אם אפשר לקשר את זה אם כך, אבל אנחנו שבוע הבא יהיה פרשת שלח. נכון, שלח. מה היה? חטא המרגלים. אז חטא המרגלים כפשוטו הוא לשון הרע, חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא, וכו' וכו'. אבל בחסידות קצת נותנים להם מעמד יותר מכובד. מה הכוונה? אנחנו לא אומרים שהם לא חטו. הם חטו, אבל החטא היה הרבה יותר עדין. מה היה החטא שלהם? הם לא רצו להתנתק מהחיים הרוחניים שלהם. תארו לעצמכם, הם היו במדבר, הקיף אותם ענן. לא היה להם שום דאגות. הענן הזה לא נתן כניסה ליתושים. רשת הרמטית. מיזוג אוויר. אם היה חם, היה עושה קר. אם היה קר, היה עושה חם. תדירן, בלי חשמל. לא צריך, לא מקבלים חשבונית בסוף החודש. הבגדים גדולים לבד. כיבוס אוטומטי. גיוץ אוטומטי. אוכלים מן, אין כאבי בטן, לא משמינים, לא עושה בעיות בקבע, כלום. ושותים מעדן שבאר של מרים. ומה עושים כל היום? לומדים תורה. ומי הראש כולל? משה רבינו. סבבה, לא? פתאום אומרים להם, חבר'ה, עוד מעט נכנסים לארץ, הענן מסתלק, הבאר הולך, המן מסיק לרדת. יתושים, חם, קר, וצריך כל יום ללכת לעבוד, בבוקר, לחוש את האדמה. נגמר לך הפיקניק. הישיבה נסגרה, בערב נלך לראשון לציון ללמוד, זהו. אמרו המרגלים, אתה נורמל איתה? אנחנו לא, אין כזה דבר. לא מתנתקים מהחיים הרוחניים. רוצים להישאר במקום הנפלא הזה. מה, צריכים ללכת לעולם, הגשמי, החומרי, לאכול, שירותי, מי צריך את זה? עכשיו, למה זה היה חטא? כי נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים. המעשה הוא העיקר, זה מה שהוא רוצה. החטא שלכם, הם רצו לחיות בעולם רוחני, כאשר השם רוצה בגשמיות, מדוות גשמיות. המעשה הוא העיקר. מה קורה מיד אחר כך? קורח מתעורר. קורח מתעורר ואומר למשה, עד כאן הקפה א', למה אתה בא לבית? אנחנו כולם משווים בו. למה דווקא הוא מתעורר עכשיו? הרי המרגלים זה היה תשעה באב. המינוי של משה ואהרון וכו' זה היה שנה לפני. אז מה, יש לו מנגנון השנייה? אחרי שנה הוא מתעורר? רב אומר לו, למה? הוא גם חשב שהעיקר זה רוחניות, כמו כולם. הוא גם חשב ככה. עכשיו, כל עוד הוא חשב שהעיקר זה רוחניות, אז הוא הבין למה משה רבנו הוא הבוס. למה? הוא ידע, הוא דיבר עם השם פנים בפנים, וזהו, אמין, איך שכתוב ברמב״ם, הוא המבחר של המין האנושי. אין עוד אחד כזה. ממשה למשה, לא גם כמשה. אז כל עוד הוא חשב כמו כולם שהעיקר זה רוחניות, הוא הבין שברוחניות הריחוק, המרחק בינו לבין משה, הוא מרחק מאוד מאוד גדול. אז אתה הבוס וזהו, אין מה לעשות. אבל פתאום עכשיו הוא שומע שהענישו 600 אלף יהודים. ועל מה הם קיבלו עונש? כי הם חשבו שהעיקר זה רוחניות, ומה אמרו להם? המעשה הוא העיקר. אז כוח אומר עד כאן. אם העיקר זה הרוחניות, אני מסכים שאתה תהיה בוס. אבל אם אתה אומר שהעיקר זה המעשה, שאתה מניח תפילין, ואני מניח תפילין, אותו דבר. בכוונה זה שונה, אבל אתם אמרתם עכשיו בעצמכם שהכוונה זה לא העיקר. ככה עשיתם, נכון? הענשתם עכשיו 600 אלף יהודים בגלל זה. אז אם המעשה הוא העיקר, שאתה מניח תפילין ואני מניח תפילין, זה אותו דבר. אז אין סיבה שאתה תהיה בוס. אנחנו כולם שווים. מה אומר לו משה רבנו? מחר בבוקר הקדוש ברוך הוא יודיע. שואל רש"י, למה מחר בבוקר? הם רבים הרי בצהריים. למה מחר בבוקר? אז רש"י מביא שתי תשובות. תשובה ראשונה, משה מחכה לבוקר ואומר לו, תשמע, כי כשיעיר הבוקר הוא יגיד לו ככה, עד עכשיו היה לילה? נכון. ומה עכשיו? יום. מי קבע את התחום הזה? הקדוש ברוך הוא. אתה יכול להחליף את זה? אתה יכול לעשות מלילה יום? לא. זה תחומים שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם, זה תחומים שאין לנו בזה שליטה, אין לנו בזה החלטה, וזה ככה, אין מה לעשות. אז באותה מידה, השם קבע שאהרון הוא הכהן, זה דברים שהקדוש ברוך הוא קבע, אי אפשר לשנות את זה. זה מה שיש. עוד סיבה, כמו שכבודו אמר, הוא אמר שמא עד מחר יחזרו בתשובה, על מחר בבוקר. אז הרב שואל על שתי הביאורים או שאלה. של רשי. הוא אומר, הם רבו בצהריים, נכון? נגיד באחד בצהריים. אז לגבי הטעם הראשון, לא צריך לחכות למחר בבוקר. תחכה ללילה. ואז תגידו, עד עכשיו היה יום, עכשיו הלילה, זה שתי תחומים, למה לחכות למחרת בבוקר? להגיד את זה. אתה יכול להגיד אותו דבר בלילה. ובית, מה זה שמה יחזירו בתשובה עד מחר? אולי, אז תן להם חודש. כאילו, ואם ממחר לא, אז תן להם יומיים. ממה נפשך? או שיעשו תשובה מיד, או עוד חצי שנה. למה אתה אומר עוד מחר בבוקר? למה הוא מצפה שעד מחר בבוקר יעשו תשובה? מה הנקודה פה? הרי מסביר ככה. הוא מסביר שיש מאמר של אדמור הזקן שמבאר את הפסוק, את המאמר, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. ואומרים, למה כתוב מעשים טובים, תשובה ומעשים טובים? אומרים ככה, כל המטרה של המצוות זה להאיר את העולם.
להאיר?
להאיר, עם א', להשים אור אלוקי בעולם. זה המטרה של העולם. עכשיו, זה המטרה של המצוות, סליחה, אוקיי? ובכן אומרים, זה לא מספיק לעשות מעשים, צריך לעשות מעשים טובים. מה פירוש מעשים טובים? מעשים טובים שמאירים את העולם. למשל, יכול להיות יעלום, יעלום מבריק, משחרר אור. כן, הוא מאיר, אבל אם יש עליו בוץ, הוא לא מאיר. ובכן אומרים, זה לא מספיק לעשות מצווה. צריך שהמצווה תהיה זכה, תהיה תאורה, כדי שתוכל להאיר את העולם. איך עושים שהמצווה יהיה מעשים, לא רק מעשה, אלא מעשה טוב? שיעיר את העולם, זה אם מקדימים לזה תשובה. מה הפירוש תשובה? כוונה. תשובה, חסידות מחדשת, זה לא רק על חטא ואבון. עצם העובדה שאתה חי צריך לעשות תשובה. למה? כי הנשמה שלך ירדה לגוף, והגוף מסתיר עליה. וכל המצוות שאתה עושה כדי להשיב את הנשמה לבורא, להידבק בה, זה תשובה. תשובה מלשון לשוב אל השם, להידבק בהשם. גם מי שלא עשה עבירות, הוא צריך לשוב אל השם. ואם אתה עושה מצווה בתחושה כזו, בכוונה כזו, באהבה, בבהירה, להידבק בבורא, אז המעשה שלך הוא לא רק מעשה, הוא מעשה טוב. וזה מה שאמר משה לקורח. הוא אמר, אתה צודק שהמעשה הוא העיקר. אבל אל תשכח את המטרה הפנימית של המצוות. המטרה הפנימית של המצוות זה להאיר את העולם. ובכן מחר בבוקר. לא מספיק לעשות מצווה, צריך לעשות מצווה באופן של בוקר. שהמצווה שלך תהיה כמו אור. ולמה הוא אמר לו, עד מחר תעשה תשובה? גם אם אתה עושה תשובה מפחד, זה לא תשובה מהירה. תעשה תשובה מאהבה. בוקר. מצוות שמאירות את העולם. תשובה שמאירה את העולם. וזה מה שאמר לו. אמר לו, קורח, עדיין יש הבדל גדול לביני לבינך. כי אתה, בגלל שאתה רשע, כשאתה עושה מצוות, לא רק שאתה לא מאיר את העולם, אתה מחשיך את העולם. ובכן, גם לפי השיטה שלך, שהמעשה הוא היקח, וזו השיטה האמיתית, אתה לא יכול להשוות המעשה שלך והמעשה שלי. ומשה לא אומר את זה מתוך גאווה, תזהו. מישהו יודע את האמת. הוא אומר, המעשים שלי מאירים את העולם. המעשים שלך מחשיכים את העולם. ובכן, אני עדיין הבוס. זה מה שאומר פה בתניה. כל המטרה של המצוות שדרכה מתגלה רצון העליון, שיעיר רצון העליון, שיעיר גילו אלוקות בעולם. ובכן אם עושים מצווה יבשה, אז זה כמו גוף בלי נשמה. זה לא חי. זה לא מגלה את השם בעולם. אתה עושה את זה עם כוונה, אז מאיר, אתה מעלה את המצוות שלך נכללות באלוקות, בעשר ספירות של יצירה, של בריאה, ושם מאיר אין סוף ברוך הוא. אז אתה גורם שבתוך התפילין שלך שהנחת עכשיו, מתגלה אין סוף ברוך הוא. נכון, לא רואים את זה, אבל העולם מזדקך. יבוא יום ונראה. אבל אתה מאיר את העולם עם זה, העולם שלך נהיה יותר מואר. אתה משנה את העולם, אתה מזכח את העולם, אתה ממשיך גילוי אלוקות בעולם. ובכן חשוב, כן. נכון. לא, בפסוק שמה, כתוב, ביקשתם משם.
על הפסוק הספציפי
כנראה. ומשם,
כן. כי המילה שם, יש לה גם עוד
משם וביקשתם משם, כן. כן, כנראה זה רק שמה בפסוק, וביקשתם משם, מה... כנראה, כנראה. תראי, יש מדבר דלאום הזה, יש מדבר דקדושה, שאדם אפקר, כנפשי כאפה לכל תהיה, ויש מדבר, מצד אחד אומרים למה התורה ניתנה במדבר, להגיד שהתורה היא אפקר, שהתורה היא של כולם, אין בעל הבית על התורה. התורה ניתנה במדבר כדי להגיד שמכליל התורה, מי שעושה את עצמו כמדבר שהכל דשין עליו. אז תורה שמשתמשים במילה מדבר פתאום לקדושה. מצד שני כתוב במקומות שמדבר זה מסמל קליפות. למה מסמל קליפות? כי אמרתי לכם, הקליפה היא יש. ומי שבדרך כלל הוא יש, הוא לא מתחלק עם אף אחד. כל מה שיש לו זה רק בשבילו. ולכן אמרנו, יש שני דברים בעולם שמסמלים את היש. היתוש. למה? מכניס, מכניס, לא מוציא. לא הולך לשירותים. הוא לא מוכן לשחרר שום דבר. ובכן, כתוב ברמב״ם, שאם באדם מאוד אכזרי בעניין של נתינת צדקה, הרמב״ם אומר ביטוי מאוד חריף. יש לחוש לייחוסו. שמה היינו מזרע אברהם אבינו שהם רחמנים בני רחמנים. היהודי נותן, מה המדבר? לא נותן כלום.
יש.
היה אחד שאוסף צדקה בכפר חב"ד, אז כל פעם הייתי נותן לו 20 שקל, תביא עודף. לא. אז הוא לא נותן לו. אז פעם רציתי לבדוק אותו, אמרתי לי, נתתי לו 200, אמרתי לו, תביא לי 20. קח 180, לא. אמרתי, זה ייתוש, זה מכניס ולא מוציא. מכניס ולא מוציא. זה לוקח. לא, המכונה לא מחזירה עודף. אתה מכיר? לא מחזירה עודף. מכניס ולא מוציא. אז זה הקליפה, כן? עד פעם המדבר זה קליפה, פעם שם זה קליפה, פעם שם זה קדושה. מכונה לא מחזירה עודף. אז בכל אופן, עכשיו נולד לי נכדה, אז אחד הרבנים אמר לי, עכשיו יש לנו הוכחה שאתה בן אדם. מתאו לו למה? הוא אומר, אצל הבהמות יש רק אבא ואמא, אין סבא. עד עכשיו הייתה רק אבא, אולי הייתה בהמה. עכשיו סבא אתה בן אדם, סימן שאתה בן אדם. אז בכל אופן נחזור. אז עכשיו אנחנו, ושם מאיר ומתגלה אור אינסוף ברוך הוא שהוא רצון העליון, ברוך הוא, אמרנו את זה. מה שלא יכול להאיר, אמרנו בעולם שלנו, שהוא גשמי. לא מנה ולא מקצתה, עד מתי? עד את קץ הימין, עד מת קץ הימים, שיתעלה העולם מגשמיותו ונגלה כבוד השם, אז באמת שהעולם יזדקך, היות שהוא לא יסתיר, כל פעם שאנחנו נקיים מצווה, אנחנו נראה בעיניים תגיל אלוקות. היום אנחנו מניחים תפילין, בלי כוונה גוף כנוש בלי נשמה, עם כוונה זה עולה למעלה, ולמעלה מאיר בעולם היצירה, או בעולם מאיר אלוקות. פה לא רואים את זה. אבל כשמשיח יבוא, אנחנו נראה. לא רק זה, אנחנו שוב, כל המצוות שעשינו בגלות, אנחנו נראה איך מה שעשינו, את מה פעלנו, את מה המשכנו, וכל אחד יהיה לו את הגילוי שלו. כתוב שמשיח יבוא, כל אחד יהיה לו, גם בגן עדן דרך אגב, כתוב שכל אחד יש לו חופה שמקיפה אותו. והחופה הזו היא אור אלוקי. זה רק משל, כי אין שם גשמיות. כן? ואומרים שממה החופה הזו נעשית? מהאותיות תורה שהאדם דיבר, מהמצוות שהוא עשה. אז כל האור האלוקי שהוא פעל במשך ימי חייו מקיף אותו. מקיף אותו. וכך כנראה שמשיח יבוא. עד כדי כך שכתוב שכל אחד ואחד נכווה מחופתו של חברו. אתה יכול לראות, וואו, הוא גמר את השס, וואלה, חבל, אני לא. אתה תראה אור. אתה תקנה בו. לא תקנה כמו קינה שמישהו קנה מרצדס, כן? ובכן אומרים, אחד הדברים שאומרים, הרב הקודם מביא מהספרים הקדושים, שגיהינום זה לא אנשים. לא יודע אם עושה לך גריל, זה שטויות. אלא מה? הבושה והחרטה שאדם מגיע מול האמת, והוא כל כך מתחרץ, והוא כל כך מתבייש ממה שהיה, הבושה הזו זה העונש. זה העונש. הבעיה הוא שזה מאוחר. אז אותו דבר כשמשיח יבוא. אנחנו מצד אחד מאוד נשמח, מצד שני כנראה היא תחושה של פספוס. כן? אז צריך לחטוף הרבה מצוות, הרבה תורה, כדי להוריד את התחושה הזו. עכשיו שימו לי, יש הגעה פה בצד שמאל. אני אגיד את זה עכשיו בעל פה קצת. כל פעם שאדם עושה מצווה, הוא עושה ייחודים. שהספירות בעולם העליון מתאחדות. למשל גבורה וחסד מתאחדים. כן? עכשיו זה כמו איש ואישה. שיש ייחוד בין איש ואישה, יש תולדה. נולד ילד. מה זה ברוחניות? כל פעם שאדם עושה מצווה, הוא עושה ייחוד בעולמות העליונים. שיש ייחוד מה עושה? הולדה, נמשך גילוי אלוקות. אוקיי? אז שימו לב, עכשיו נקרא את זה בפנים. ושם מאיר ומתגלה גם כן הייחוד העליון הנעשה בכל מצווה. בתלמוד תורה, שהוא ייחוד מידותיו יתברך, שנכללות זו בזו. כל פעם שאדם עושה תורה או מצווה, הוא צריך לדעת שהוא פועל שבעולמות עליונים הספירות מתאחדות. ואז מה קורה? יכול לקרוא שאתה לוקח מידת החסד, מידת הגבורה, ואתה מאחד אותם בזכות המצווה שעשית. ואז מה קורה שחסד מתאחד עם הגבורה? החסד ממתיק את הגבורות. ובכן פה הרבי אומר דבר נפלא, שכל פעם שאדם עושה מצווה, היות שהוא ממתיק את הגבורות, לא רק שהוא ממשיך שפע אור אלוקי בעולם, הוא ממשיך גם שפע של חסד. הוא מוריד, הוא ממתיק את הגבורות.
איך
תראה, אני אספר לך סיפור. שמעתי מהמזכיר של הרבי פעם בהתוועדות, הוא סיפר סיפור, זה סיפור אחד תוך מיליארד סיפורים, כן? מיליארד של סיפורים, סיפור. נכנס פעם חבדניק עם שותף, לא חבדניק, באו לרבי לקבל ברכה וכו', נכנסו שניהם ליחידות. הרבי פנה על הבן אדם שלא חבדניק, אני חושב שהוא אפילו קצת לא כל כך שומר תורה ומצוות. והוא שאל אותו, האם הבת שלו לומדת בבית ספר יהודי? הוא ענה לרבי שלו, היא לומדת במלאכתי רגיל, פיביקסקול. אומר לו הרבי, אולי כדאי שתרשום אותה לבית יעקב. כדאי שתרשום לבית יעקב. הוא יצא מהיחידוס, נכנס לו באוזן פה, יצא לו מהאוזן פה. בסדר. הוא לא מתכוון עכשיו לעשות את השינוי הזה בחיים. עברו כמה שבועות, לא יודע מה, הילדה הותקפה באיזשהו חיידק, והמצב שלה ידרדר, והשפיזו אותה. וממש היה סכנה. זה קורה לפעמים, כן? חיידק תוקף, גם מערכות קורסות, והרופאים לא ידעו מה לעשות. הוא מיד התקשר לחבר שלו, החבניק, אני מתחנן לפניך, כנס לרבי מיד. המצב סכנה. הוא מיד מכניס פתק למזכירות, לרבי, הרבי עונה, האם הוא רשם את הבת שלו לבית יעקב? הוא שמע את זה, לקח אותו, רץ לבית ספר, רשם אותה מיד, והסביר להם, התחיל לפקוד, מיד רשמו את הילדה, והילדה לתלת עברייה. הוא חזר לרבי ליחידות, מצד אחד הוא מאוד רצה להודות לרבי, מצד שני הוא קצת כעס. למה? הוא אמר לרבי, אם הרבי ידע שאם אני לא אכניס את הילדה שלי לבית יעקב היא תהיה חולה, למה הוא לא אמר לי? המונע מן כולם, אז הרבי אמר לו ככה, תקשיב טוב, זה לא ככה. כל מי שנכנס אליי ונותן לי פתק עם השם שלו ושם אמא שלו, אני יודע מה היה איתו בעבר, אני יודע מה קורה איתו עכשיו ומה יקרה איתו בעתיד. וראיתי על הבת שלך שזרה בשמיים. חשבתי לעצמי שאם אני אציע לך לעשות מצווה, לחשום אותה לבית ספר, אולי זה יבטל את הגבורה. זה לא בגלל שלא נכנסה, היה גזרה עליה. אני עליתי בדעתי שאם תעשה מצווה, אולי הגזרה תתבטל. ומה הנקודה פה? אם אתה עושה מצווה, אתה עושה ייחוד בין המידות. חסד מתאחד עם הגבורה, והוא ממתיק את הגבורות, וזה יכול לבטל גזרה רעה, בי שאתה יודע אפילו. בי שאתה יודע. בטל גזרות. זה ממתיק דינים. אז זה כדאי להיות לעשות מצוות, אתם רואים? משתלם. אז תראו את זה בפנים. ונמתקות הגבורות בחסדים על ידי עת רצון העליון. שימו לפי, כל פעם שאנחנו עושים מצווה, אנחנו עושים בשמיים עת רצון. עת רצון, והעת רצון הזה פועל שהספירות מתאחדות, המאיר ומתגלה בבחינת גילו יראה ועצום בתורתה דלתתה, הוא עשיית המדווה, הוא עסק התורה שאין, שבהן מלובש רצון העליון אין סוף ברוכו. אך עיקר הייחוד הוא למעלה מעלה בעולם האצילות. אז אני אגיד לכם בעל פה, ושבוע הבא נראה את זה בפנים. בעצם זה ככה, כל פעם שאנחנו עושים מדווה, אנחנו עושים ייחוד של, של הספירות בעולם האצילות. השאלה היא, האם הייחוד הזה נמשך בעולם או לא? אז שימו לב. יש עולם העשייה, עולם היצירה, עולם הבריאה ועולם האצילות. מה זה עולם הבריאה? אתם זוכרים? מאירות שמה, מאיר שמה השכל של הקדוש ברוך. אוקיי? בעולם היצירה מאיר המידות, מידותיו של השם. ובעולם העשייה זה עולם העשייה שלנו. יש עולם העשייה רוחני ועולם העשייה גשמי. עכשיו שימו לב, אם אני לומד גמרא ומבין אותה, לאיזה תחום זה שייך? יפה, לשכל. אז שאני לומד גמרא, אני עושה ייחוד בעולם האצילות, והייחוד הזה נמשך בעולם הבריאה. אני ממשיך אלוקות מעולם הבריאה לעולם, מעולם האצילות לעולם הבריאה. מידות זה חסד או גבורה. למשל, אז זה כמו שאומר, זה ההלכה. אני אומר, כשר זה חסד. פסול, טרף, זה גבורה. זה שייך למשנה. כי המשנה זה פסקים. זה פסקי ההלכה, בלי הסבר. ההסבר הוא בגמרא. והיות שפסקי ההלכה זה שייך לחסד או לגבורה, שייך למידות. כשאני לומד משנה, אני עושה ייחוד בעולם האצילות, והייחוד הזה, האור האלוקי שאני עושה באצילות, נמשך בעולם היצירה. וכשאני פה בעולם העשייה קורא חומש, או עושה מצווה בקבלתול, אני גורם שהייחוד שנעשה בעולם האצילות יבוא וירד לעולם העשייה. אז אם ככה אדם יגיד, אז לא צריך ללמוד. אני אעשה רק מצוות, ואני אמשיך ללכות בעולם העשייה. לא, כי אתה חייב לעבור את כל סדר השתל שלו. או לכן אתה חייב ללמוד גמרא. או לכן כתוב בקבלה, לא בחסידות, בקבלה, הייחוד נשאר בעולם האצילות. הוא לא יורד למטה. אתם יודעים למה? כי אתה לא מבין, מה זה קבלה? מחצד אזור, זה מושגים שהם לא מובנים. אז אין בזה לא הבנה והשגה. אז זה לא שאנחנו למה הבריאה. אין בזה מעשה, אז זה לא בא לעולם העשייה. ואין בזה כשר או פסול, אז זה לא שייך לעולם היציר, אז זה נשאר באצילס. חסידות חב"ד זה משהו, כי אתה מסביר. זה כמו גמרא, זה הבנה והשגה. ובכן זה יורד לעולם הבריאה. אוקיי? אז יוצא עכשיו, אדם חייב ללמוד גמרא, משנה, ולעשות מצוות. למה? כי הידי שאני עושה את כל זה, אני עושה ייחוד בעולם האצילות, וכך אני מוריד אלוקות בעולם הבריאה, בעולם היצירה ובעולם העשייה. וזה לא יכול לבוא בעולם העשייה בלי שזה עבר סדר השתל שלו. ולכן גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. צריך את שניהם. ולכן עם זה אני אסיים היום. אתם זוכרים שהיה בקשה שמה, שרצו להיכנס לארץ, היה גד ומנשה שרצו להישאר בצד השני. בהתחלה משה חשש שהם כמו המרגלים, נתן להם בראש. בסוף התברר לו שהם לא מרגלים. אז מה הוא הסכים? שרו פה. הרבי שואל, אוקיי, הם לא מרגלים, אבל הכוונה היא דירה בתחתונים, נכון? אז מה אתה משאיר אותם מחוץ למה? מה אתה משאיר אותם שמה בגליל? הם רצו להיות בעולם רוחני. לשבת שם ללמוד תורה. הם היו אנשים רוחניים דרך אגב. ובכן מסבר למה היה להם הרבה צון? הרי לכולם היה צון, לא? כי השאר, כתוב, שאר בני ישראל במדבר ונשברו מאמן. התחילו לעשות מנגל על האש. כמה יש עוד מן, מן, מן. הם רצו לאכול סושי וזה, הם, כן, אז הם עזבו את זה. הם אוקיי, מן מאוד נחמד, אבל אנחנו קצת אסד או משהו, כן? כך כתוב. הם, למה להם בצום? הם אכלו רק מן. הם היו צדיקים. השאלה היא, אם העיקר זה דירה בתחתונים, למה משה הסכים להם שהם יישארו בצד השני? והרב אומר דבר עצום מיותר, כי העולם היהודי חייב להתחלק לשני מחנות. חייב להיות שאנשים שיעבדו ואנשים שישבו בכולל ובישיבה. חייב להיות. הרוב צריך לעבוד, אבל חייב להיות מיעוט שיושב על הספסלים. הוא אומר למה? יפה. מי שעובד, היות שהוא קשור כל הזמן לעולם העשייה, הוא עושה מצווה, מה הוא עושה? הוא ממשיך עצמוס אינסוף בעולם הגשמי. אבל מה אמרנו? שאנחנו רוצים שהמעשה יהיה מעשה טוב, שיעיר את העולם, שיהיה בזה גילוי אלוקות. איך זה נעשה? על ידי לימוד התורה שלהם. ובכן, מי שעובד ומי שיושב בספסל, זה בעצם שותפות. אתה ממשיך עצמוס, והוא גורם שעצמוס שאתה ממשיך יהיה בגילוי, יעיר את העולם. עכשיו, אם הוא רק ילמד, אז הוא... אין לו מה להעיר. אבל אם יהיה רק עשייה, אז יהיה אמנם, אנחנו נמשיך אלוקות בעולם העשייה, אבל זה לא יהיה בגלוי, זה לא יעיר את העולם. וכן גם אצל האדם בפרט, צריך גם לעשות מצוות וגם ללמוד תורה. למה? כי אם אתה עושה רק מצוות, אתה לא יכול להמשיך אלוקות בעולם העשייה, אם לא עברת דרך בריאה ויצירה. לכן צריך ללמוד גמרא, כדי להמשיך את זה בעולם הבריאה. ללמוד הלכה, להמשיך את זה בעולם העשייה. היצירה. ואחר כך לעשות מצוות, להמשיך את זה בעולם העשייה. גדול תלמוד שמביא די מעשה. ממשיך שבוע הבא בעזרת השם. אל תגידו לי יאיר לפיד מה שאמרתי על הכולל, בסדר? אני מבקש.
להגיד את זה לתלמידי ישיבות, קצת עובדים.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.